שיש קצת השקה בין פרשות השבוע שלנו לבין הפרקים הללו שאנחנו עוסקים בהם. אני רוצה טיפ-טיפה גם להרחיב בפרשות של השבוע שלנו. אבל ראשית נתחיל מאיזשהו סיכום, מאיזשהו שלב. מופיע שכאשר אותם שני אנשים, שרי צבא, בענה ורחב, בני רימון הבארתי, כמו שמופיע שהם הולכים ובאים כחום היום אל ביתו של איש בושת והורגים אותו במיטתו. זה סיפור הדברים. ויקו וימיתו ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו וילכו דרך הערבה כל הלילה, ויביאו את ראש איש בושת אל דוד חברון, ויאמרו אל המלך, הנה ראש איש בושת בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך, וייתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. באמת, מה המניע? באמת, כמו שכבר הזכרנו, זה לא כל כך פשוט מה המניע. יש מהפרשנים כמו מנחם שרוצה לומר שכבר הם הרגו קודם בן אחר של שאול. כך רוצה להגיד מנחם, גם הרד"ק מביא אותו, גם אברבנאל מביא אותו. בכל מקרה נראה שהם אולי מבינים בעקבות כל מה שהיה עם אבנר, אולי בגלל שהם מרגישים שיש להם אפשרות עכשיו לחזור פעם נוספת לקבל איזשהו שכר על זה שהם עשו איזה פעולת קומנדו לטובתו של דוד. כשמה שבהחלט בולט וקשה מבחינה מוסרית חוץ מעצם המעשה, הרי כל עוד הייתה מלחמה, לכאורה הם לא תפסו צד, הם לא באו לעזור לדוד, למרות שהם ברחו מפני בית שאול. מתי הם מגיעים? בתחילת פרק ד' כתוב, וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו, וכל ישראל נבהלו, ואז שני אנשים, שרי גדודים, היו בן דוד. מתי הם בעצם באים לפעול את הטיפולה שהם פועלים? כאשר הם מרגישים, מסתכלים איפה הרוח נוטה, ואז הם הולכים, ולא סתם הולכים, הולכים לעשות פעולה קשה מאוד. ומה תגובתו של דוד? ויען דוד את רחב ואת בענה אחיו בני רימון הבארותי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי לאמור כי מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, ואוחזה בו וארגהו בצקלג, אשר לתיתי לו בשורה. שהוא רק מבשר, הוא חשב שהוא בא לבשר בשורה טובה. אבל הרגתי אותו רק בגלל שהוא חשב שהוא מבשר. איך מסבירים פה הפרשנים? שם בפועל, לכאורה הוא לא הרג את שאול, ולכאורה אומרים פה פרשנים ששאול כבר נגזר עליו גזרה, כמו ששמואל אומר לו אצל בעלת אלוב, שמחר אתה עימדי, הולך להיות איזו מציאות של מיטה של שאול. חז"ל באים ואומרים ששאול, למרות נגזרה עליו גזרה, אף על פי כן הוא יוצא ובניו עמו. סתם אנשים נגד עין הרע מפחדים ללכת עם הילדים שלהם, אבל שאול מרוב עוצמתו וגבורתו הולך בסופו של דבר למלחמה, גם כאשר התוצאה היא תוצאה מאוד מאוד קשה. והוא יודע את זה. שמואל אומר לו את זה באור על ידי אותה בעלת האוב. סליחה. אף כי אנשים רשעים הרגו איש צדיק בביתו, על משכבו, ועתו עליו אבקש את דמו מידכם, וביארתי אתכם מן הארץ. ואתם באים מתוך מחשבה לקבל שכר. תוצאה של מה שקורה, שדוד מבאר אותם מן הארץ, ויצב דוד את הנערים ויהרגום, ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם. לכאורה שלחו יד במשיח השם, אז הם מקצצים את ידיהם ורגליהם. ויתלו על הברכה בחברון, ואת ראש איש בושת לקחו ויגברו וקבר אבנר בחברון. זאת אומרת, יש לנו איזשהו קישור שדוד מצווה לעשות בין אבנר לבין איש בושת. זאת אומרת, כמו שאבנר היה איש וגדול, הוא היה הופעה של מלכות שאול, אבל הוא היה הופעה של מלכות שאול יחד עם מי? יחד עם איש בושת. שניהם היו מעין גורם אחד משותף. שהופעה של שאול שלא לא הצליחה בחייהם לבוא לידי חיבור, ויכול להיות, שאם אבנר היה חי, היה אפשר גם להשלים עם איש בושת, הרי רפוי אדם. שהיה פה פוטנציאל של השנה יותר רחבה. ודוד, למעשה קובר את שניהם. בעצם, אנחנו עומדים רגע אחד לפני שעם ישראל ממליך לדוד, זה בתחילת פרק ה', ויעבור כל שבטי ישראל לדוד חברונה, ואומרים למור, איננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול, גם שלשום. יש איזה רצון גדול לבוא והם להמליך את דוד, וזה מה שהולך להיות עכשיו בפרק הבא, והמשיכו את דוד למלך על ישראל. אבל הדרך לאותה מלכות באה על ידי דוד בהרבה מאוד ויתורים. בהרבה מאוד ויתורים. דוד מגיע למצבים מאוד מאוד לא פשוטים ביחס לשאול וביתו, ובסוף גם אומר דברים מאוד קשים. בואו נעשה סיכום קצר של המפגשים הללו, ונראה שיש פה איזשהו קו הנהגתי מאוד 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 מובנה של דוד ביחס לבית שאול. זה מתחיל כבר בהתחלה, כאשר שאול מולך, שאול מבטיח לדוד שייתן לו את ביתו. כל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי יוצא ובא לפניהם. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אך יהיה לי לבן חיל וילחם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהיה דיבו, תהיה בו יד פלישתים. מה עושה דוד? ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי? משפחת אבי בישראל, כי יהיה חתן למלך. נתבטל. ולא רק זה, מתחייב לתת באותם עורלות פלישתים, ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלת לאמור, הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו, אהבוך ואתה יתחתן במלך. עכשיו זה כבר מדובר לאחר, שמה עושה שאול? והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. שאול לא עומד בהתחייבות שלו ביחס לדוד, ולא נותן לו את מרב ביתו, אלא את מי הוא נותן לו? הוא נותן אותה לאדריאל המחולתי. זאת אומרת, איזה סוג של בגידה. בגידה בהתחייבות שהוא התחייב ביחס לדוד. ואז זה גם מסביר. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלט לאמו. איך צריך לדבר עם דוד? בלט, תלחשו לו, נראה. ואיך דוד מגיב? ויאמר דוד, נקלה ועיניכם מתחתן במלך, ואנוכי ישרש ונקלה. דוד מתייחס באופן כזה של איזה זכות, איזה זכות גדולה. מבקש מהעורלות פלישתים, פשוט חושב שהוא ימות. אבל כך, זה נקודה ראשונה. ולאחר מכן רואים לאורך כל הדרך, גם הלאה. סיפור המערה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר איתה בעיניך. ויקום דוד ויכרות את כנף הפניל אשר לשאול בלט. דוד יש לו אפשרות להרוג את שאול ולהינצל. לכאורה עוד פעם פוטנציאל של מלוכה. דוד לא פועל שום דבר. הוא עושה אך ורק את מה שנראה לו שמבחינת נקודת האמת, נקודת האמת האלוקית צריך לעשות, לא מעבר. נזהר מאוד. ולא רק זה, אחרי זה גם דוד, ליבו ויח לב דוד אותו על אשר קראת את כנף, את הכנף אשר לשאול. אפילו על זה הוא מצטער. ויאמר לנשב, חליל לי מאדוני אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח אדוני לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. אחרי זה הוא קורא לשאול, מנסה להשלים איתו. ויום הזה ראו עיניך, תשר נתנך אדוני, היום בידי במערה, ואמר להורגך, להורגך, ותחוס עליך, ואומר לו ישלח ידי ואדוני, כי משיח אדוני הוא. ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי. זה לא שדוד לא מנסה לבוא ולומר לשאול, תדע לך, אני לא רוצה לפגוע בך. אתה משיח השם מבחינתי. הוא מנסה. אבל בשום אופן, גם כאשר הדברים לא עולים יפה, דוד לא פוגע בשאול. נזהר, זהירות יתרה. המקום היחידי שדוד כמעט פועל לא ביחס לשאול, אלא ביחס לנאמני שאול, נכון? ביחס לנבל הכרמלי, ששם אומר נבל לדוד, מי דוד, אומר לאותם אנשים שדוד שולח לנעריו, מי דוד ומי ונישי היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו? מי זה איש מפני אדוניו? שבעצם הוא מורד במי? בשאול, נכון? זאת אומרת, נבל הולך כאילו לצידו של שאול, כשנבל הוא גם נבל. אבל הוא הולך כאילו לצד של שאול, ובאמת, כשאביגיל מונעת ממנו, מה הוא אומר? ויאמר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך טעמך וברוכת אשר קליטיני היום הזה מבוא ודמים. והושע ידי לי. פעם נוספת. דוד מקבל. לא רוצה לבוא בדמים. מאוד מאוד נזהר. ואולי הביטוי הקיצוני ביותר, זה ויקום דוד ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול, וירא דוד את המקום אשר שכב שם שאול, ואבנר בן נר שר צבאו, ושאול שוכב במעגל, ועם חונים סביבותיו. ויען דוד ויומר אל אחימלך החיתי ואל אבישי בן צרויה אחי יואב לאמור, מי ירד איתי אל שאול אל המחנה? ויאמר אבישי, אני ירד עמך. ויבוא דוד ואבישי אל עם לילה, והנה שאול שוכב ישן במעגל וחניתו מרוחה וארץ מרשותיו, ואבנר ועם שוכבים סביבותיו. ויאמר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויבך בידיך, ואתה כן הונה בחנית ובארץ פעם אחת ולא ישנה לו. ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח אדוני וניקה. ויאמר דוד, חי אדוני, כי אם אדוני יגופנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ממספר. ופה כבר דוד אומר משהו. זה לא רק שהוא לא שולח יד. דוד כבר מבין שכמעט ובלתי אפשרי להשלים עם שאול. חלתה עליו הרעה, כמו שגם יואב כבר אמר, והוא אומר, נכון, בעצם משהו צריך לקרות, לי אין פתרונות, אני לא יכול לנצח, אני לא יכול לנצח, בגלל שבעצם ידי גבולות, הוא נלחם בי ואני לא יכול להחזיר שום דבר, זה מציאות בלתי אפשרית. ובאמת כבר דוד גם לא פה כמו שהזכרנו, הוא בכלל לא פונה אל שאול, הוא פונה אל אבנר. ויקרא דוד אל עם ואל אבנר בנר לאמור. וכולי, אלוהי שאתה ומי חמוך בישראל, ולמה לא שמרת על אדונך? בני מוות אתם. אבל גם פה דוד לא פוגע, והתוצאה של הרדיפה הזאת, המצב הבלתי האפשרי, שאומר דוד ביטוי קיצוני וחריף מאוד, ואתה ישמע נא אדוני המלך את דברי עבדו, אם אדוני יסיתך אבי, ירח מנך, ומני האדם ארורים מהם לפני אדוני, כי גרשוני היום יסתפח בנחלת אדוני לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. באמת דוד עכשיו אמור, הוא יוצא לחוץ לארץ. כי עוד פעם הוא נמצא במצב שהוא כל עניינו זה להתקרב להגיע לחיבור של שני המשיחים, של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. לחבר את הדברים. אבל הוא לא פוגע. נזהר, זהירות יתרה, לא לפגוע. בהמשך רואים את זה גם בעניין של אבנר, ואצלנו בעניין של איש בושת, לגבי מה שהוא עושה עם, עם רחב ובענה, אותה פעולה. אני חושב שאם מתבוננים בפשטי המקראות, בפרשות שלנו, אפשר לראות מהלך מאוד מאוד מעניין לגבי מה שקורה עם יהודה. במכירת יוסף, יהודה נוטל חלק. מה החלק? ויאמר יהודה אליך, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תאבו, כי אחינו ושרינו הוא וישמעו אחיו. זאת אומרת, האחים שומעים לכל יהודה, נראה בהמשך שבגלל זה יהודה יורד, כמו שאמרנו כבר ראשי. אבל מה בעצם אומר יהודה? יש לנו פה חלוקה בין האחים. דבר ראשון, יש לנו את מי? ראובן. ראובן אומר, למה נארגן ושליחו לו באחד הבורות? מתור מחשבה, לבוא ולקחת אותו ולהשיבו אל אביו. זה ניסיון שלו לבוא ולפתור את הבעיה. שלמעשה, הוא היחידי מבין האחים שבאמת רוצה להציל את יוסף. זה ודאי כוונתו, זה כתוב באופן מפורש. אמנם חז"ל אומרים לנו שאם היה יודע ראובן שהיו כותבים עליו את הפסוק הזה וישמע ראובן ויצאו מידם, היה נוטלו על כתפו ומביאו לאביו. זאת אומרת, יש איזו ביקורת סמויה מסוימת במדרש של ראובן, שהוא עשה את זה באופן עקיף. ניסיון ההצלה עשה את זה באופן עקיף, לא באופן ישיר. יהודה, מה הוא אומר? הוא עושה פה סוג של ביצוע. מה הביצוע? מצד אחד, יש לנו בעיה עם יוסף. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל שורש המחלוקת בין יוסף לבין אחיו, זה לא המקום להרחיב פה. אבל מה עושה למעשה יהודה? הוא אומר, יש טענה לאחים. יש פה בעיה בהתנהלות של יוסף, ולכן אני אמצא יחד עם האחים. מצד שני, יש בעיה גם לבוא ולשפוך דם. אז מה עושה יהודה? יוצר פה מציאות של ביצוע. הביצוע הזה יוצר קושי נוסף. מה הקושי הבא שיש לאחר מכן? רגע, מה אומרים לאבא? וישלחו את קטנות הפסים ויביאו אל אביהם, ויאמרו זאת מצאנו הקרנה קטנות בנך היא אמלב, ויקירה ויאמר קטנות בני חיה רעה אכלת הוא, טרוף טורף יוסף. זאת אומרת, מי עושה את אותו עטייה של האבא? האחים. האחים. חז"ל אומרים לנו שזה לא סתם האחים. בעצם, ההובלה של המהלך הזה היא הובלה שמי שפועל אותה זה יהודה. תראו את הביטוי, גם רש"י מביא את זה. אמר הקדוש ברוך הוא ליהודה, אתה רימית באביך בבגדי עיזים, חייך שתמר מרמה בך בגדי עיזים. יש ביקורת ביחס ליהודה. עוד מעט נתבונן בדברים יותר. לאחר הסיפור הזה, כתוב, וירד יהודה בי בעת ההיא, נראה שיש קשר בין המחירה לבין הירידה, באמת חז"ל אומרים לנו שהורידו מגדלותו, שאמרו לו אחיו, בגללך ציירנו את אבא, למרות שבעצם הוא מציל את יוסף באיזשהו אופן, שהוא מוכר אותו לישמעאלים, אבל בגללך ציירנו את אבא. עכשיו, מה בעצם, אם נתבונן רגע אחד, מה עושה יהודה? יהודה נמצא במצב כזה שהוא לא משאיר את המציאות כמות שהיא. הוא פועל בתוך המציאות, וכתוצאה מהפעולה יש רמות מסוימות של התפשרות. בציעה אחת, שזה סוג של פשרה, מהי? מכירת יוסף. עצם המכירה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בדף ו' עמוד ב', בוצע ברך נייץ השם, רבי מאיר אומר, לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה, שנאמר, ויאמר יהודה אל אחיו, מבץ כי נהרוג את אחינו, נקודה. וכל המברך את יהודה, הרי זה מנעץ. ועל זה נאמר ובוצע ברך נייץ השם. יש בו ביקורת חריפה מאוד של חז"ל על אותה פשרה שעושה יהודה. על אותה פשרה שעושה יהודה. ובהמשך יש ביקורת, כמו שראינו לגבי גדי העיזים, גם כן על כך שיהודה מרבה את אביו. עכשיו בואו נתבונן רגע אחד במעשה יהודה ותמר. קודם כל יש דבר מאוד מאוד מעניין, שהוא בולט. ויהי בעת ההיא וירת יהודה מאת אחיו, ויהי את עד איש הדולמי ושמו חירה. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה. ותר ותל את בן ותקרא את שמו ער. סליחה, ותר ותל את בן ויקרא את שמו ער. מי קורא לער בשם ער? מה? יהודה. ותר עוד ותל את בן ותקרא את שמו עונן. מי קורא עונן? בתשועה, נכון? ותוסף עוד ותל את בן ותקרא את שמו שאלה. ויהיה בכזי בלדתה אותו. מי קורא לו? היא. ויקח יהודה אישה לערב בחורו ושמה תמר. מי פה פועל? הוא יורד, הוא נושא אישה, הוא קורא את השם רק של ערב בחורו. שני הבנים אחרים משום מה לא. והוא זה שלוקח אישה לערב בחורו ושמה תמר, שזה מעניין, מול בת שוע שמוזכרת בשם אביה, תמר לא מוזכרת בשם אביה. מוזכרת כמישהי שעומדת לפני עצמה, מפשוט לפום גדלותה, שיש ערך מצד עצמה. דווקא חזן אומרים לנו שאבא שלה היה שם. גם היה אדם גדול. אבל לפעום גדלותה. ויהי ער בחור יהודה רב בעיני אדוני וימיתהו אדוני. ויאמר יהודה לעונן בוא אל אשת אחיך ויאבם אותה והקם זרע לאחיך. וידע עונן כי לא יהיה הזרע. והיה אם בא אל אשת אחי ושיחת ארצה ותינתון זרע לאחיו. לכאורה מה הבעיה של עונן? בסדר. אז שיהיה זרע לאחיו, ואחרי זה יהיו לו גם ילדים. מה הבעיה? מה הבעיה בעצם? מה כל כך מפריע? בסדר, גם נאמר, לא כך ברור מה אכפת לו שיש שם לאחיו, אבל נאמר שהוא אדם שלא רוצה שיש שם לאחיו. בסדר, בגלל זה לא לשאת בכלל. אז שיישא אותה, ייבם אותה, ואחרי זה יהיו לו עוד ילדים. מה זה לא יהיה הזרע? אין איתן לומר אולי על דרך הפשט, שיהודה יש לו גם חשבון. יכול להיות שבעקבות המאבק בין האחים, יהודה רוצה שיהיה ברור לחלוטין מי בעצם המנהיג. שלא יש ספקות מי המנהיג. אז איך אפשר ליצור את זה? איך אפשר ליצור היררכיה ברורה? בעצם לקחת רק את הבן הבכור, ולתת לו מעמד אחר. לכן את השם הוא קורא רק למי? רק לער. לגבי עונן ושלה, הוא לא קורא שם. עכשיו, שלה מבין שלו יצליח שעכשיו נולד בן שנקרא על שם אחיו, אז עכשיו גם אם יהיו לו ילדים, זה בכלל לא משמעותי, זה לא רלוונטי, נכון? כך אפשר להסביר לכאורה על דרך הפשט. כי באמת צריך לשאול למה הוא קרא רק את השם של עונן, של ער, ולא של עונן ושאלה. נכון? כך נראה. וירא בעיני אדוני אשר עשה, ויעמד גם אותו. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי על המנה ואת אביך עד יגדל שאלה בני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה. פה יהודה מתערב אפילו יותר. בעצם יש עכשיו חובת עיבור. יהודה בא ואומר, לא יהיה פה בעצם עיבור. את זה אמנם תמר לא מבינה בהתחלה, אבל כאשר עברו ימים, ויהודה לא נותנת שאלה לתמר, היא מבינה שיהודה בעצם לא מוכן. זאת אומרת, אם נשים לב, יהודה כל הזמן פועל באופן חיובי בתוך המציאות. הוא מנהל את המציאות. הוא מנהל את המציאות.
הפנים שלו והקלה שלו כזה...
גם גבי מחירת יוסף. גם גבי מחירת יוסף. וירבו ימים ותמר בת שוי אשת יהודה, ויניח ביהודה ויעל לגוזזי צונו. הוא וחירה ראות עולמית נמלטה. פה זה מאוד מאוד בולט, שמקודם יהודה יורד עד ראהו עד עולמי, ופה יהודה עולה עם הוא וראהו עד עולמי נמלטה. הוא עולה יחד עם הראה, לא יורד, אלא עולה. עכשיו זה מגיע גם ממקום נפשי של רצון להתעלות, ויניח עם יהודה. באמת, פה חזן אומרים שנכנס בו המלאך של יצר הרע, של, של, של היצרה נכנס בתוך יהודה. אבל מה קורה פה בעצם? היא רואה שלא ניתנה לאיש, יש את כל אותו מעשה של יהודה ותמר, ויאמר אנוכי אשלח גדי עזי מן הצאן. ותאמר אם תיתן ערבון עד שולחיך. ויאמר מה ערבון אשר אתן לך, ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך, ויתן לה ויבוא אליה ותאר לו. אומרת, בעצם היא מבקשת את המלכות. חותמך, פתילך, זה הכל בעצם ביטויים של מלכות. ועכשיו מה קורה? ותקום ותהילך ותעשר ציפה מעליה ותיבת ביד מנותה, וישלח יהודה את גדי העיזים ביד ראהו עד עולמי לקחת הערבון, מיד האישה ולא מצאה. זה מה שהיא בעצם מרמה אותו בגדי עיזים. וישאל את אנשי מקומה לאמור, היה הקדשה היא ועיניים על הדרך? ויאמרו לו, הייתה בזה קדישה. והיה שם יהודה, ויאמר לו, מצאתיה, וגם אנשי המקום, מה שאמרו לו, הייתה בזה קדישה. יש פה בעיה. ולא סתם בעיה. יהודה מבין שהוא מסתבך פה ואומר, ויאמר יהודה, תיקח לה פן יהיה לבוז. הנה שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאתה. אנחנו בבעיה. והיא כשלוש החודשים, יוגד ליהודה ליומו, זנתה תמר קלתך, וגם הנה הרע לזנונים, ויאמר יהודה, הוציאו את ישראל. מה קורה פה עכשיו? בעצם, הוא כבר גוזר עליה מיטה. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, ותאמר, הקרנה למי החותמת והפתילים והמתה האלה, ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני, על כן לא נתתיה, נתתיה לשלב ני, ולא יסף עוד לדעתה. מה קורה פה עכשיו? יהודה מגיע למצב שכבר אי אפשר לבצוע. אי אפשר כבר לסדר את המציאות. הגדי עזים, אולי הנקודה שיהודה הגיע למצב כזה שהוא היה צריך להתפשר עם המציאות באופן הכי חריף, איכן היא הייתה? בגדי עזים שהוא שולח לאביו. אומר המדרש, אתה רימית את אביך בגדי עזים. למה? לגבי מכירת יוסף אפשר לומר שיהודה זה הסוג של הצלה מבחינת תוצאה. אבל לגבי האבא, מה יש להגיד? מה יש להגיד? עכשיו פה גם כן יש סיפור של גדי עזים, ויהודה עומד מול המציאות, ואין שום אפשרות לפצוע. מוצא הברך נעץ השם. למה אי אפשר לפצוע? אם הוא מודה, היא ניצלת, אבל הוא נהיה לבוי. אם הוא לא מודה, אז היא נהרגת. יש פה קושי, נקודה מאוד 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 חריפה, בנקודת הגדי עזים הזה, שיהודה עומד מול מציאות חדשה. מה עושה יהודה? מודה. צדקה ממני. כי על כן לא נתתי אלה של אבני. אפשר לומר שיש פה, כן לא נתתי אלה של אבני, זה לא רק ברמה הפורמלית, שהוא לא נתן אותה לשל אבנו, יהודה. אלא בעצם יהודה אומר, אני כל הזמן מנסה לסדר את המציאות. לסדר את המציאות. פותר את המציאות. יש פה עכשיו מציאות בעייתית, אני מנסה לסדר אותה. מנסה לפתור אותה. ואיפה זה בא לידי ביטוי אליי באופן הכי חריף? אמרנו, חוץ מהעניין של יעקב, יש עניין של שאלה. לא נתתי על השאלה. צודקת. מעניין שמהשלב הזה משהו משתנה. אם נתבונן. דבר ראשון, הנה תאומים בביתנה. ויהי ולדיתה, ויתן יד, ותיקח המילדת, ותקשור על ידו שני לאמור, זה יצא ראשונה. ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחי, ותומר, מה פרצת עליך בארץ? מה עכשיו היינו מצפים שיהיה כתוב? ותקרא שמו פרץ, נכון? זה לא מה שכתוב. מה כתוב? ויקרא שמו פרץ. ואולי קורא את השם. ואחר יצא אחיו אשר ידו, על ידו השני, ויקרא שמו זרח. מי קורא? יהודה כבר לא עושה מה שצריך לעשות. פועל לפי, מצד אחד פועל, אבל בלי רצון ייצור פה אישו דווקא היררכיה. גם עצם מעשה תמר, העובדה שהדברים נעשו שלא בידיעתו, בלי שליטתו, זה בעצמו אומר, אני לא יכול להנהיג. אני מנהיג, אבל עד גבול מסוים, עד נקודת ההשתדלות. לאחר מכן פוגשים את זה גם כאשר בפרשת מקץ, פרשה הבאה, ויאמר יהודה לישראל אביו, שילחה אנה ריתי ונקום ונלך ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפנו. אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו, אם לא הביא אותי ואיליך, והצגתי לפניך וחטאתי לך כל הימים. כי אילולי התמאמנו, כי אתה אשבנו זה פעמיים. מה אומר יהודה? מה זה חטאתי להביא כל הימים? מסביר רש"י, אסמך המדרש, שבעצם לעולם הזה ולעולם הבא. אומרת, יהודה אומר, אני עושה מה שצריך לעשות, אבל מתוך מה? מתוך ביטחון באשם. הוא לא נלחם במציאות, הוא לא מנסה לשנות את המציאות, אלא אומר, זה המציאות, זה מה שאפשר לעשות, אני עושה כל מה שאני יכול לעשות, אבל מתוך מה? מתוך ביטחון באשם. גם, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם, סוף הפרשה שלנו, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. מה אומר יהודה? זה המציאות. אין לנו מה להגיד. ויאמר חליל, אם לעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשם לאביכם. יהודה גם יכול לבוא ולהגיד, נו, מה אני יכול לעשות? הוא גנב, נמצא אצלו הגביע. היה אפשר למצוא את הצדקי. יהודה לא מתפשר. לא נמצא במקרה של התפשרות. הוא אומר, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, כל אותם דברים, ואז הוא ממשיך ואומר, מה הביטוי שלו? והנה עבדך ערב את הנער, נכון? כי עבדך ערב את הנער, מי אם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי להביא כל הימים. אני התחייבתי. אני עומד מול ההתחייבות. יהודה כבר לא בוצע בכלל. הוא עושה בדיוק את מה שלכאורה הוא התחייב. את מה שלכאורה היה נכון. זה אופי ההנהגה של יהודה. המדרש... מדרש שלכאורה הוא מדרש תמיהה. מדרש אומר, כאשר נולדים הבנים של לאה וקוראת להם שמות, מופיע במדרש בפרשה עין א', פרשה עין א', סעיף ה', לאה תפסה פלח הודיה, ועמדו ממנה בעלי הודיה. איפה היא תפסה פלח הודיה? שהיא אומרת, אתה הודה את השם. יהודה, ויקר יהודה, ויאמר צדקה ממני. דוד אמר, הודו להשם כי טוב. דניאל אמר, לך אלה אהבתי, מעודי ומשבח אנה. מה מוזר מאוד. אין שום קשר בין ההודעה של יהודה לבין ההודעות של לאה, דוד ודניאל. בעוד הם עודים מלשון שבח, משבחים לריבונות של עולם, אצל יהודה מה זו ההודעה? כמו להודות בבית משפט. יש איזו תביעה, והוא מודה. מה הקשר? ההודעה של יהודה היא לא הודעה של שבח, היא הודעה של הסכמה לאיש ומציאות. אבל זה מאוד מאוד מוזר, משהו פה לא ברור. פרשנים אומרים באמת שהבסיס של ההודעה במשמעות של אמונה בהשם זה קודם כל להודות שהכל מאיתו, שלא אנחנו יכולים לנהל את הדברים. מי מנהל את הדברים? הקדוש ברוך הוא. לאה למעשה מודה לריבונו של עולם, משבחת לריבונו של עולם. אולי נמצא לאה חלק מהנקודה, מה זה? לקבל את הדין. לקבל את הדין. זה נכון. אתה ילווה אישי אליי, זה לא קורה. אתה הודה את השם. אפשר להודות על מה שיש. זה המציאות. זה המציאות, ובמציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא מוביל, שם אני מודה לריבונו של עולם. גם אצל יהודה, זו הודעה, הבסיס בסופו של דבר, לפעול עם כל, להופיע את המלכות, נובע מחמת זה, שיש פה הודעה שמי מוביל את הכל? ריבונו של עולם. בצדקה ממני, שזו ההודעה של יהודה, יש גם בהכרה שמה? שמי מוביל את הכל? ריבונו של עולם. גם דוד המלך. דוד המלך אומר, הודו להשם כי טוב. מתי אומר את זה? דוד כל הזמן מודה, גם אצלנו, באותו מעשה שהזכרנו, של רכב ובענה. מה הוא אומר? ויען דוד את ריחה ואת בענה אחיו בני רימון הבירותי, ואומרים, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. מי פודה אותי? מי מוביל אותי? זה ריבונו של עולם. אבל דוד הוא גם מסתתר, דוד הוא גם פועל, דוד גם הולך לפה והולך לפה. דוד כל הזמן נמצא במקום של מה? ביטחון בריבונו של עולם. ההודעה של דוד של השבח נובעת מחמת איזה נקודה? נחמת ההודעה בריבונו של עולם, הבנה שהכל מאיתו, שאני לא יכול לשלוח יד במשיח השם, כי אני לא עוסק פה בפעולה שאני זה שפועל אותה. אני רק עושה השתדלויות והקדוש ברוך הוא מוביל את הכל. זה הכוח שמניע את דוד המלך. ואותו דבר בדניאל. לך אל אהבתי, מעודי ומשבח אנה. הכל בנוי מדבקות של דניאל בריבונו של עולם. הלשבח זה מכוח ההבנה שהכל מאיתו יתברך. ובאמת אומר המדרש, מדרש נפלא מאוד, אומר שכאשר כאשר יהודה יורד מת אחד, לכאורה אולי זה הרגע הקשה ביותר בהופעה של בני יעקב. למה זה כל כך קשה? כי אם מתבוננים, יוסף נמכר, יעקב איפה הוא נמצא. כולם, אין אף כוח מניע בעם ישראל, והמדרש מתאר את זה באופן נפלא. כי אנוכי ידעתי את המחשבות, שבטים היו עסוקים במחירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ותעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ותעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ותעניתו, ויהודה היה עסוק לקח לו אישה. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. אנחנו חושבים שהדברים מתנהלים, יש פה בעיה ופה בעיה. בעצם, הקדוש ברוך הוא בתוך כל המציאות יושב בורא אורו של משיח. דוד המלך, רואים שכל הנהגתו היא מכוח ההודעה של יהודה, מכוח ההודעה של לאה. ההבנה שבסופו של דבר, לא, הדברים לא מתנהלים רק לפי מה שהם כלפי חוץ, גם כשהם לא מושלמים. אצל יוסף הכל מסתדר, ברוך השם. גם כלפי חוץ הדברים מסתדרים. אצל יהודה, גם כשהדברים יותר מורכבים ולא כך מסתדרים, מה אנחנו עושים? מאמינים בריבונו של עולם, מודים לריבונו של עולם. והתוצאה של ההודעה, בסופו של דבר מגיע גם להלל ושבח, שנזכה בעזרת השם.